שבת דף עין וו, מתחילים בעזרת השם, דף עין עמוד ב' במשנה למטה. יהודי שהיה צריך לחתן את הבת שלו ולא היה לו מאיפה לשלם את כל ההוצאות, הגיע לבקש עיצה וברכה מרבו רבינו אברהם יהושע אשיל מאפטה, זכר צדיק לברכה. אמר לו הרבי, תגיד, יש לך איזשהו סכום של כסף? אומר לו, יש לי מטבע רובל, זה היה מטבע באותו מקום, זה כל מה שיש לי, היה סכום מאוד נמוך. אמר לו, אני אתן לך עצה, העסקה הראשונה שיציעו בפניך תמורת הרובל הזה, תעשה אותה, והקדוש ברוך הוא ייתן ברכה. אותו יהודי יצא מחוזק, ובדרך הוא היה באיזשהו בית מלון, ובא לבית מלון, ישב שם עם סוחרים, וסחרו ביהלומים. לפתע בא לבית מלון שהיה יהודי, שלא כל כך שומר מצוות, הוא רואה את היהודי הזה, החסיד, האנוונטן, ונראה ככה פשוט, הוא פונה אליו במין גאווה כזאת, תגיד, אתה גם רוצה לעשות איתנו איזשהו עסק? אמר לו, בוודאי, כמה כסף יש לך? יש לי רובל, אומר רובל, יש פה יהלומים בשווי סכומים גבוהים, מה אתה מדבר איתי על רובל אחד, אבל אתה יודע מה, יש לי בשבילך עסקה. טוב, אותו יהודי כבר שמח, יש לו עסקה, אני מוכן למכור לך, הוא אומר, את כל העולם הבא, של אותו יהודי היה מוכן למכור תמורת הרובל הזה. אותו יהודי לא הסתפק, החסיד של הרבי מאפטה, ישר אומר, כן, אני מוכן, אבל בתנאי. מה התנאי כבר? אומר, אני רוצה שאתה תחתום את זה בשטר מסודר עם שני עדים. אין בעיה, הלך, לקח דף עם עת, רשם, והיו שני עדים מבין אלה שהיו שם בבית מלון. והוא חוזר חזרה, אותו חסיד, לפינה שלו, ללמוד, להתפלל, לעשות את עבודת השם שלו. והם כבר תפסו את ההזדמנות, והתחילו ללגלג ולצחוק על אותו חסיד תמים, שתראו בה לאחרון שעוד היה לו כבר נתן במשהו שלפי דעתם אין לו שום ערך, ומה שווה כבר העולם הבא של אותו יהודי שגם ככה לא מקיים מצוות לצערנו. ואשתו, ששמעה שיש פה בלגן, נכנסה לחדר, היא שומעת את השחוק, שואלת על מה צוחקים, והסיפרו לה, היא הזדעזעה. מכרת את העולם הבא שלך, זהו, אין לך שום חלק לעולם הבא? איזה מין יהודי אתה? גם עד עכשיו איכשהו הסתדרנו, אבל יהודי בלי שום חלק לעולם הבא, אני לא מוכנה לחיות איתך, אנחנו הולכים לרבנות, אני רוצה תובעת גירושים, היא אומרת לו. והוא מנסה לסביר לה, לשכנע אותה, אין על מה לדבר. טוב, בצר לו, הוא פונה לאותו יהודי, לחסיד, אומר לו, אולי בכל זאת, אני אחזיר לך את הרובל, תחזיר לי את העולם הבא, הסתבכתי פה עם שלום בית וכל זה, בטח אתה מבין כמה זה חשוב לעזור בשלום בית, אומר לו, בוודאי שזה חשוב. אני מוכן באמת לבטל את העסקה, אבל אצלי העולם הבא שחשבה קצת יותר. אני לא מוכן לתת את זה תמורת רובל. עשיתי עסקה טובה, אני רוצה להרוויח עליה. אומר לו, אתה יודע מה? תקבל כפול, שתי רובל. אומר לו, לא, זה לא מספיק. עד ככה וככה. הגיע איתו בסוף לאלף רובל, שזה הסכום שהוא היה צריך, ועל זה הוא התעקש, קיבל את הסכום, וכולם היו מאושרים, החזיר לו את המסמך, וכולם שמחים. אותה גברת, בעלת המלון, הייתה קצת יותר חכמה מבעלה. והיא אמרה לה, חסיד ההוא, אני רוצה ללכת לרבי שלך, כזה אדם פיקח, כזה אדם חכם, אני רוצה לפגוש בו. כשנכנסו ופגשו ברבי מאפטה, אז היא שואלת אותו, תגיד כבוד הרב את האמת, כמה שווה העולם הבא של בעלי? רובל אחד כמו שהוא היה מוכן למכור אותו, או אלף רובל כמה שהוא היה צריך לקנות את העולם הבא הזה? אמר לה הרבי מאפטה, אני אגיד לך תשובה. כשבעלך כל כך זלזל בכל המצוות, אפילו העולם הבא לא היה שווה בעיניו, אולי אפילו היה פה עניין של כפירה בעולם הבא, אז באמת העולם הבא שלו אפילו לא היה שווה רובל אחד. אבל כשהוא בא והוא היה מוכן לשלם כל סכום שהוא בשביל לקבל בחזרת העולם הבא, והוא בא ועזר לאותו יהודי, כי יהיה מצוות צדקה, עזר לו לתת לבת שלו שתוכל להתחתן, שיהיה לה נדוניה לתת, באותו רגע, העולם הבא שלו כבר שווה הרבה יותר מאלף רובל. בכתבי הסבא מקלם, הסבא מקלם זה רבינו שמחה זיסל זיו ברוידה, מכונה בתואר הסבא מקלם. הוא היה תלמיד של זה שהתחיל את המושג שנקרא מוסר, תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר, הוא היה תלמידו, הסבא מקלם. אז בספר כתבי הסבא מקלם, מאמר חפזיין, הוא לומד דבר דומה לזה בעניין של הסוגיה שלפנינו. המשנה כאן מדברת על המלאכה החביבה, חביבה ללמוד אותה, כמובן לא לעבור עליה, של מוציא מרשות לרשות. כשאדם בשבת יש לו חפץ שמונח למשל ברשות היחיד, אסור לו לעקור את החפץ מרשות היחיד ולהוציא אותו ולהניח אותו ברשות הרבים, ואם הוא עושה את זה הוא יהיה חייב חטאת. אם אדם היה לו איזושהי נוצה שנתפסה לו על הבגד, והוא ככה יצא עם זה לרשות הרבים, זה נקרא הוצאה. אז קודם כל זה לא דרך הוצאה. דרך הוצאה זה להוציא ביד וכדומה. אבל בוא נניח שהוא לוקח ביד, יש לו כמה גרגירי אבק ביד, והוא ככה יוצא לרשות הרבים. מה, אנחנו נגיד שהוא נכשל במלאכת הוצאה מרשות לרשות? התשובה היא לא. בשביל שהאדם יעבור על המלאכה של מוציא מרשות לרשות, זה צריך להיות, כמו שהמשנה כאן אומרת, ועוד כלל אחר אמרו. הפרק שלפנינו, פרק שביעי, פותח, כלל גדול אמרו בשבת. אומר הגאון מווילנה, למה זה כלל גדול? כי זה כולל את כל ה-39 המלאכות. הכלל ההוא נאמר לגבי כל המלאכות של שבת. ועוד כלל אחר אמרו, זה כלל שכולל רק את מלאכת הוצאה מרשות לרשות. איזה דבר, איזה סוג חפץ עוברים עליו כשמוצאים אותו מרשות אחת לרשות אחרת בשבת? אז יש כאן שני תנאים. תנאי ראשון, כל הקשר להצניע. דבר שדרך בני אדם שמחשיבים אותו ומצניעים אותו, מחביאים אותו, שזה יבוא להם לשימוש. זה חשוב בעיניהם. ותנאי נוסף, מצניעין כמוהו. זה מספיק כמות שזה אנשים ישקיעו וישמרו את זה באיזשהו מקום. זה אם אדם והוציאו בשבת מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יהיה חייב חטאת עליו. אבל וכל שאינו קשר להצניע, דבר שאנשים לא מצניעים אותו, וגם הכמות, עכשיו גם אם זה דבר שאנשים כן מצניעים אותו בדרך כלל, אבל בכמות גדולה, אבל עכשיו הוא יש לו כמות קטנה, לכן אין מצניעין כמוהו, והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. כאן רק אדם כזה, שבעיניו יקר אותו חפץ, והוא כן מצניע אותו. אם הוא יעקור מרשות היחיד ויניח ברשות הרבים את החפץ הזה, הוא יהיה חייב חטאת, אבל שאר בני אדם יהיו פטורים. זאת אומרת, אם מדובר כאן על דבר שכל בני אדם מחשיבים ומייקרים ומצניעים, אז כל אדם שיעקור כזה חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, יניח ברשות הרבים, יהיה חייב חטאת. אבל אם זה חפץ כזה שבעיני אנשים זה לא יקר, תכף נראה דוגמאות מעוסות, בעיני אנשים זה לא יקר, אבל בעיניו באופן אישי זה כן יקר, והוא הלך הוא כן יצניע את זה, והוא הלך ועקר את זה מרשות לרשות, יהיה חייב חטאת. אומרת הגמרא, כל הקשר להצניע להפוק אימה, תן לי בבקשה דוגמה שאנשים בדרך כלל לא מצניעים. אומרת הגמרא, רב פאפה אמר להפוק דם נידה. אדם שיש לו דם נידה, הוא לא מצניע את זה, זה מאוס בעיניו. אז אם יש אדם אחר שכן מצניע את זה, אז הוא, אם הוא יעקור את זה מרשות אחת לרשות אחרת, תהיה חייב חטאת. אומר על זה הסבא מקלם. אומר, אתה מבין על מה מדובר פה? דם נידה. אנחנו הרי אומרים שזה הסמל של המיוס. כמו שקצונו כתומת הנידה, זה סוג של... ואם אדם מחשיב דבר כזה מאוס, אז הוא יהיה חייב על זה חטאת, רק בגלל שהוא מחשיב את זה. תראה איזה מוסר גדול יש לנו מפה. מה שראינו בסיפור. אם ככה אומרת התורה לגבי חיוב חטאת, שבן אדם שמייקר דבר מאוס, אז אם הוא יוציא את זה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב חטאת, ואם זה יהיה במזיד, יהיה חייב סקילה, אם היה עדים והתראה. על מה? על דבר שהוא מייקר. אז תאר לעצמך כמה חיים... וחיים טובים, פי כמה וכמה, לפחות פי 500, הוא מביא שם את דברי חז"ל, שמידה טובה לפחות היא פי 500 ממידת פורענות. כמה האדם מייקר את המצוות שלו בעצמו, מתי שהוא מחשיב אותם. אם אנחנו מייקרים את המעשים שלנו, הם באמת נהיים יקרים הרבה יותר. זה נחשב דבר שראוי להצניע ומצניעים כמוהו. טוב, זה דעתו של רב פאפה. מראו כבר אמר להפוקי עצי אשרה. הרי עצי אשרה זה עצים של עץ שעבדו אותו לעבודה זרה, עשו ממנו פסל. אז אדם שמצניע מהעצים האלה, זה הרי אסור בענה, זה דבר שאנשים לא, זה לא קשר להצניע, זה דבר שאנשים לא מצניעים אותו. מאן דאמר דם נידה, לפי הדעה של רב פאפה, שהוא סובר שמה זה דבר שאינו קשר להצניע, זה דם נידה. אז אם כן, כל שכן עצי עשירה, שזה ודאי דבר שאינו קשר להצניע, כי זה הרי אסור בהנאה, והוא יהיה פטור אם הוא טלטל את זה מרשות לרשות בשבת. אבל מאן דאמר עצי עשירה, לפי דעתו של מר עוקווה, שהוא סובר, מה זה נקרא דבר שהוא לא קשר להצניע? זה דבר שאסור להצניע אותו, כי זה עצי עשירה, זה עצים של עבודה זרה. אז רק על זה אם הוא יצניע, רק על זה, אם הוא יוציא, אז הוא יהיה פטור. אבל דם נידה, גם אם אדם, מבחינתו, הוא לא מצניע את זה. אבל, מכיוון שיש כאלה שכן מצניעים אותו, מצנלי לשונרה, שונרה כוונה חתול, יש כאלה שנותנים דם לחתול לאכול, אז אם כן, יש כאלה שכן מצניעים דם. לכן, מי שמוציא את זה מרשות לרשות, תהיה חייב לפי הדעה של מר עוקווה. והידך, למה הוא סובר שדם נידה זה דבר שהוא לא קשר להצניע? למה לפי רב פאפה זה לא קשר להצניע? אבל הגמרא, אנשים לא שומרים דם כזה, כיוון דחלשה. רש"י מסביר שאם חתול אוכל מדם נידה, אז האישה שממנה יצא הדם, זה מחליש אותה. לכן, לא מצנלה. אנשים לא שומרים את זה בשביל לתת למאכל חתול, כי הם לא רוצים להינזק. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, היי, כתוב במשנה שדבר שקשר להצניע, זאת אומרת זה דבר שאנשים מייקרים אותו ושומרים עליו, וגם זה כמות, שבשביל הכמות הזאת שווה להצניע אותו, אז אדם שהוציא את זה מרשות לרשות יהיה חייב. איזה אדם? כל בן אדם. אפילו אם זה מדובר פה על אדם עשיר, שהוא לא מצניע כזה דבר, הוא לא שומר את הדבר הזה. בכל זאת הוא יהיה חייב. אז זה לא כרבי שמעון, כי רבי שמעון לא מסכים עם הדעה הזאת של המשנה. דהי כרבי שמעון אמר, הוא אומר בתחילת הפרק הבא, פרק המוציא יין, לא אמרו כל השיעורים הללו, שהמשנה אומרת שם שמי שמוציא אותם יהיה חייב, אלא למצניעיהם. דווקא אדם כזה שהוא שומר, יש אדם שהוא שומר רק אלומים, יש אדם אחר ששומר גם כוס חד פעמית. אז אדם ששומר, בשבילו זה יקר, ואם הוא עוקר את זה מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יהיה חייב. אבל עשיר, זה שכולם מצניעים דבר כזה, הוא הרי זורק את זה, הוא לא מצניע דבר כזה. בשבילו באמת לא יהיה חיוב אם הוא יוציא כזה חפץ מרשות לרשות, כי זה לא דבר מספיק חשוב. והמשנה שלנו היא לא כמו דעתו של רבי שמעון. והמשנה שלנו, עצם זה שרוב האנשים מצניעים חפץ זה, זה מחייב גם את העשירים, אפילו שהם לא היו מצניעים את החפץ הזה, אם יעקרו את זה מרשות אחת ויניחו את זה ברשות אחרת. למדנו במשנה וכל שאינו כשר להצניע, שזה כמות מאוד קטנה, שאנשים רגילים בדרך כלל לא שומרים את זה. אבל בן אדם אחד, בעיניו זה כן היה יקר, יש לו בזה איזושהי חשיבות מיוחדת, והוא הלך והצניע את אותו דבר. אז אם אותו אחד ילך ויעקור את החפץ הזה מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יהיה חייב, אבל מישהו אחר שיקח את החפץ שהוא הצניע, ויטלטל את זה מרשות לרשות, האנשים האחרים יהיו פטורים. אמר רבי אלעזר, זה שאנשים אחרים יהיו פטורים, זה לא כרבי שמעון בן אלעזר, דתניא. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל דבר שאינו קשר להצניע, אנשים בדרך כלל לא שומרים אותו, כי הוא לא דבר יקר. וכן אין מצנין כמוהו, גם אם זה כן דבר יקר, רק זה כמות מאוד מועטת, שאנשים לא מחשיבים כזאת כמות קטנה, אבל והוא הוכשר לזה והצניעו, בעיני אדם אחד זה כן יקר, והוא הלך והצניע את אותו חפץ, ובא אדם אחר והוציאו, לא רק אותו בן אדם שהצניע, אפילו מישהו אחר הלך והוציאו, נתחייב זה במחשבה של זה. הבן אדם השני שלא הצניע, אבל הוא לקח חפץ שמישהו אחר כן הצניע והוציא אותו לרשות אחרת, הוא כן יהיה חייב. רש"י בדף ע"ח נראה מדבריו שמה שמתכוון רבי שמעון בן אלעזר, שאותו אדם שלקח, זה אחד שהוא סמוך אצל אותו אחד שהצניע. זאת אומרת, נאמר, זה שהצניע הוא בעל הבית, וזה שלקח והוציא את החפץ, זה מישהו שעובד אצלו. ולכן הוא יהיה חייב, כי זה יקר בעיני בעל הבית שלו. תוספות, אבל בשאר הראשונים סוברים שזה לא קשור. עצם זה שאת אותו חפץ, מישהו זה היה יקר בעיניו והוא הצניע את זה, אז כל אדם בעולם ששב ייקח את החפץ הזה ויוציא אותו משות לרשות, הבן אדם שיוציא יהיה חייב. המשנה כאן מביאה רשימה של דברים, והיא מביאה לכל אחד שיעור כמה זה חשוב כבר, ולכן מי שיוציא אותו יהיה חייב. המוציא תבן, תבן זה מאכל בהמה. כמה השיעור? כמלוא פי פרה, כמה שנכנס בתוך פה של פרה, זה השיעור שאם אדם מוציא בשבת לרשות, מרשות לרשות, כמות כזאת של תבן יהיה חייב. אם אדם מוציא עצה, הגמרא מבארת שזה הכוונה תבן של קטניות, שעשוי מקטניות, אז השיעור הוא כמלוא פי גמל. למה? כי עצה זה לא ראוי למאכל פרה, אלא על ידי הדחק. אבל באופן רגיל פרה לא אוכלת עצה, אז לכן השיעור הוא לא כמלוא פי פרה, רק שיעור יותר גדול, כמלוא פי גמל. שיעור של אמיר זה הקש של השיבולים, כמלוא פי תלה, שהפה שלו הוא קצת יותר גדול מגדי, תלה הכוונה כבש קטן. שיעור של הסבים, שזה מאכל גם של תלה וגם של גדי, כמלוא פי גדי, אפילו בגודל של פה של גדי, שפה של גדי זה, גדי זה הכוונה עז קטן. פה של גדי זה יותר קטן מפה של תלה, אבל מכיוון שזה מאכל גם של גדי, הסבים האלה, אז לכן השיעור הוא אפילו כמלוא פי גדי, כי זה כבר שיעור חשוב. עלי שום ועלי בצלים, אז תלוי. כשהם לחים, שזה ראוי למאכל אדם, אז השיעור הוא כמו כל דבר שהוא מאכל אדם, כגרוג ארד, יש כלל. כל מלאכות שבת, בדבר שהוא ראוי לאכילת אדם, השיעור הוא כגרוגרת, הכוונה טעינה מיובשת, שבשיעורים של כביצה זה יוצא שליש ביצה בביצה גדולה עם הקליפה שלה, זאת אומרת ביצה עם הקליפה, ושליש ביצה זה תלוי, רבי חיים נאי זה יוצא, לפי שיטתו של רבי חיים נאי זה יוצא שיעור של 19.2 גרם, לפי החזון איש זה יוצא 30 גרם, טוב. ואם זה עלי שום ועלי בצלים יבשים, שהם לא ראויים למאכל אדם, אז השיעור הוא כמלוא פי גדי, כי זה ראוי גם לאכילה לגדי, אז אפילו השיעור הקטן הזה כבר זה חשוב. אבל אומרת המשנה כלל, ואין מצטרפים זה עם זה. העצה, התבן, האמיר, הסבים, עלי שום ועלי בצלים, יבשים, לא מצטרפים אחד עם השני. נאמר, יש לנו פה שיעור של עצה פחות מכמלוא פי גמל, אבל ביחד עם זה יש גם כן קצת תבן. ואם התבן זה כבר כן שיעור מספיק גדול, לא, אתה לא מצרף את התבן לעצה או את העצה לתבן, אין דבר כזה. למה? פני שלא שוו בשיעוריהן, כל אחד מהם יש גודל אחר שזה השיעור שלו, לכן הם לא מצטרפים. הגמרא מיד מבארת על ההתחלה מהי עצה, אמר רב יהודה זה תבן של מיני קטנית. אומרת הגמרא כי עתה רב דימי, כשהגיע מארץ ישראל הוא הביא איתו דבר גדול מארץ ישראל, הוא אמר ככה, המוציא תבן כמלוא פי פרה, אז במשנה למדנו שזה שיעור חשוב כמלוא פי פרה, אבל זה דווקא תבן כשלא מייעדים את זה לגמל, אבל אם אדם מייעד את זה בדווקא לגמל, גמל אם הוא אוכל כזה קצת כמלוא פי פרה, זה לא מסביע אותו, זה לא עושה לו מדי, זה לא מיישב אותו מספיק. אז פה יש מחלוקת האם אני מתייחס לתבן בתור שיעור, כמה יש תבן השיעור כמלוא פי פרה, לא משנה למי אתה מביא את התבן הזה, או שאני כן מתייחס בשביל מי הבאת את זה, ואז אני רואה, רגע, אם הגמל שצריך לאכול יותר, אז כמלוא פי פרה זה לא מספיק. אז יש בזה שתי דעות. רבי יוחנן אמר חייב, זה שיעור חשוב, כי הולכים לפי התבן. רבי שמעון בן לקיש אמר פטור, כי זה לא שיעור חשוב, כי זה הולך לפי הגמל, ולגמל זה לא הרבה. אבל באורתא, רק באורתא אמר רבי יוחנן האחי, רק בלילה, בערב, הוא אמר את ההלכה שמי שמוציא תבן כמלוא פי פרה, והוא מייעד את זה לגמל, יהיה חייב. אבל לצפרה, למחרת בבוקר, הד הרבה הוא חזר בו, והוא הסכים עם ריש לקיש שיהיה פטור. אמר רב יוסף, שפיר עבד את דהדר, יש סברה מאוד מאוד גדולה, באמת כמו שאמר ריש לקיש שיהיה פטור, ולכן יפה זה שרבי יוחנן חזר בו. דהלוחזי לגמל, כרמה יש לה, איזה חשיבות יש בתבן כשאתה מייעד אותו לגמל, כשאתה בקושי כמלא פי פרה, מה הגמל, בשביל הגמל זה לא מספיק. אמר לי, אביי, עד רבא, למה אתה אומר שזה טוב שרבי יוחנן חזר בו? אני דווקא יותר מקבל את הסברה הראשונה שהיה לרבי יוחנן, כדי מעיקר המסתברה, דאחה זה לפרה. מה אכפת לי למי אתה מייעד את התבן? אותי מעניין האם מוצאת פה שיעור כמות גדולה. זה כמות מספיק גדולה, אם היית מאכיל את זה לפרה, היא הייתה מתענגת על זה, אז בגלל שייעדת את זה לגמל, אז הכמות פה כבר, זה כבר נחשב כמות יותר קטנה. אני מדבר על הכמות של התבן, זה כמות חשובה, כי בשביל פרה זה הרבה. אז אתה מייעד את זה לגמל, תעשה עם מה שאתה רוצה, אבל עצם הכמות זה כמות חשובה. אלא, כי אתה רבין, זה היה אמור האחר שגם כן היה רגיל לרדת מארץ ישראל לבבל, ומבבל ארץ ישראל. אז הוא אמר, המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל, שזה הנידון שלפנינו. תבן כמלוא פי פרה אמור להיות שיעור חשוב. אבל זה דווקא כשבדרך כלל מייעדים את זה לפרה, אבל פה הוא לא מייעד את זה לפרה, אלא הוא מייעד את זה לגמל. דכולה אלמא לא פליגי דחייב. גם ריש לקיש מודה שאדם כזה שמוציא שיעור של תבן כמלוא פי פרה, אפילו לגמל יהיה חייב. במה הם נחלקו? כי פליגי במוציא עצה, שהשיעור הוא כמלוא פי גמל, אבל הוא מוציא את זה כמלוא פי פרה, בכמות של פה של פרה, שזה פחות מפה של גמל, אבל הוא מייעד את זה לפרה. בשעת הדחק, כשהפרה מאוד רעבה ואין לה תבן, אז היא יכולה גם לאכול עצה. ובזה הם נחלקו, ואיפך התמר. הפוך מה שאמר רב דימי. רבי יוחנן אמר פטור, שזה לא נחשב שיעור חשוב, ריש לקיש אמר חייב. ומה הטעם של הדעות של כל אחד מהם? רבי יוחנן אמר פטור, למה? כי לפי דעתו, אכילה על ידי הדחק, לא שמי אכילה. אם כביכול תשאל את הפרה, תגידי מה את רוצה לאכול היום לאוחת בוקר, היא תרצה תבן. אבל אם לא תביא לתבן, בלית ברירה היא תאכל עצה, אבל זה אכילה לידי הדחק, זה לא נקרא אכילה מבחינתו של רבי יוחנן, ולכן זה לא נחשב שיעור חשוב כשאתה מדבר על עצה כשראוי להכיל לפרה. כי כשאתה שואל אותי, תגיד, כמה זה שיעור חשוב של עצה? כמה שהוא ראוי להכילה? כן, בשעת הדחק הוא ראוי גם להכילה לפרה בכמות קטנה יותר. מבחינתי זה לא נקרא אכילה. אם שואל, כשאני אמרתי לך ראוי להכילה, התכוונתי אכילה ברווח, אכילה רגילה. מי אוכל עצה גמל? כמה אוכל? כמה לא פי גמל? רק זה שיעור חשוב, ורק על זה יהיו חייבים אם יוציאו אותו מרשות לרשות אחרת. לעומת זאת, ריש לקיש אמר חייב. למה? אכילה על ידי הדחק, שמה אכילה. היא אכלה או לא אכלה? אכלה. אז היא יכול, פרה יכולה לאכול את ה, איך זה נקרא, עצה, היא יכולה לאכול. אז אם אתה רוצה את העצה לפרה כמלוא פי פרה, זה נחשב כמות חשובה, ואם מישהו מציע את זה מושית לרשות, יהיה חייב. למדנו במשנה שהשיעור של אמיר, שזה הקש של התבועה, זה כמלוא פי תלה, כמה שמכיל פה של תלה. והתניה הברייתא אומרת שהשיעור של מוציא אמיר זה כגרוגרת, כמו תאנה מיובשת. להגמרא אידי ואידי חד שיעור ההוא. פה של תלה מכיל שיעור של כגרוגרת. עוד למדנו במשנה עלי שום ועלי בצלים, ברגע שהם לחים, שזה ראוי לאכילת אדם, השיעור היא כגרוגרת, ואם הם יבשים, שזה ראוי אפילו לאכילת בהמה, אפילו כמלוא פי אגדי, זה גם כן שיעור חשוב. והמשנה לימדה אותנו כלל מאוד מאוד עקרוני פה בכל העניינים של השיעורים האלה, ואין מצטרפים זה עם זה, מפני שלא שבו בשיעוריהן. אם יש לנו למשל כמות קטנה מדי של תבן, אין לנו מלוא פי פרה, אנחנו לא יכולים לקחת קצת עצה ולצרף לתבן, ואז יהיה שיעור כמלוא פי פרה. כי שני דברים שונים לא מצטרפים אחד עם השני, כי כל אחד השיעור שלו שונה. תבן השיעור שלו כמלוא פי פרה, והעצה השיעור שלו כמלוא פי גמל. אמר רבי יוסי בר חנינה, אין מצטרפין לחמור שבהן. זאת אומרת, בשיעורים יש את החמור ויש את הקל. למשל, עצה, שמתי אני אומר שחייבים כשמוציאים עצה מרשות לרשות? רק שזה כמות גדולה. אבל אם זה יהיה כמות קטנה, פטורים. אז אם כן, זה נקרא קל, זה דבר קל. לעומת זאת, כשמדברים על תבן, שאפילו אם זה שיעור רק כמלוא פי פרה, כבר זה שיעור חשוב שאם אדם מוציא את זה מרשות לרשות הוא יהיה חייב, אז זה נקרא חמור. אז בא עכשיו רבי יוסי בר חנינה ומחדש. לא כמו שאמרנו במשנה, אין מצטרפים זה עם זה, שזה לא משנה, התבן לא מצטרף עם העצה, והעצה לא מצטרף עם התבן, לא. אומרת, תלוי. לא מצטרפים, דבר קל לא יכול להשלים את השיעור של הדבר החמור, כי הוא חמור יותר, אתה לא יכול לקחת משהו קל שהוא ישלים אותו. אבל הדבר החמור, הדבר שהשיעור שלו קטן יותר, יכול להשלים את הדבר הקל שהשיעור שלו גדול יותר. למשל, אם יש לי עצה בכמות מועטת, פחותה מכמלוא פי גמל, אני יכול לקחת קצת תבן, שהשיעור שלו חמור יותר, שבפחות תבן כבר יש חיוב, ולהשלים את השיעור של העצה. זאת אומרת, אם אני, למשל, יש לי עצה קצת פחות משיעור כמלוא פי גמל, ואני מצרף לזה קצת תבן, וזה עכשיו כן שיעור כמלוא פי גמל, כן יהיו חייבים, זה כן יצטרפו זה עם זה. אבל הפוך, אם יש לי פה עכשיו תבן, כמות מועטת מדי, זה לא כמו שמכיל פה של פרה, אני לא יכול לקחת קצת עצה ולצרף, ועכשיו זה יהיה שיעור כמלוא פי פרה ביחד עם העצב, אז זה לא יחשב שיעור חשוב מספיק. שואלת הגמרא, וכל דלא שבו בשיעורי ומי מצטרפים? אתה אומר שאם זה שיעור חמור, אם השיעור הקל הוא לא מצטרף, אבל אתה מסכים שאם זה פה סוג של מאכל, שאפילו כמות מועטת שבו כבר חייבים עליה, אם מוצאים אותה מרשות לרשות, שהוא חמור יותר, הוא כן מצטרף לסוג אחר שבכמות, רק בכמות מרובה חייבים עליה. וכי זה באמת נכון? והתנן יש משנה שמדברת לגבי תומעה. הרי בגד, אם הוא קטן ואין לו שום חשיבות, הוא לא מקבל תומעה. רק אם הוא בגד חשוב, הוא מקבל תומעה. עכשיו יש תומעה חמורה שנקראת תומעת מדרס. מה זה תומעת מדרס? שאם זב או כל אחד שמתמם מדרס יישב עליו בשעה שהוא ראוי לישיבה, או ישכב עליו בשעה שהוא ראוי לשכיבה, או ירכב כשהוא יושב עליו בשעת הרכיבה, דבר שראוי לרכיבה, הוא מטמא אותו בדרגת תומה חמורה של אב התומה, וגם אם יש כאן כמה שכבות אחת על השנייה, כל המנטמאים, גם השכבה שלמטה, באותה דרגת תומה, תומת מדרס. עכשיו, בשביל שבגד יקבל תומת מדרס, הוא צריך להיות שיעור חשוב, צריך להיות בגודל מסוים. עכשיו, זה צריך להגיד. אם אני לוקח אפילו גודל של טפח על טפח, ואני מייעד אותו בשביל לעשות ממנו מרדת, למשל נקרא המרדת שעליה, ששמתי על החמור, ואני רוצה לעשות טלאי על גבי המרדת, אז אני מייעד בגד של טפח על טפח, אז בוודאי שהבגד הזה יקבל תומת מדרס. אבל אם אני לוקח סתם בגד, אני לא מייעד אותו לישיבה או למשהו מסוים, אז אם הוא לא מספיק גדול, הוא לא נחשב דבר חשוב, ולכן הוא לא יקבל תומה. עכשיו, כל סוג של בד, לפי כמה שהוא יותר חשוב, ככה גם כשהוא קטן, הוא כבר נחשב דבר חשוב לקבל תומה. ולכן מפרט את המשנה. הבגד, הוא מקבל תומת מדרס כשהוא בגודל שלושה טפחים על שלושה טפחים. והסק, שמיוצר מצמר של עיזים, השיעור הוא רק ארבעה על ארבעה טפחים הוא יקבל תומה, אבל פחות מזה הוא לא יקבל תומת מדרס. והאור, סוג של דבר שיצרו אותו מאור, רק אם הוא בגודל של חמישה על חמישה טפחים הוא יקבל תומה. ומפץ, שזה סוג של מחצלת, רק אם הוא יהיה שישה על שישה טפחים, הוא יקבל תומת מדרס. ותנה עלה, הבגד והסק. כל אחד עם זה שממש סמוך אליו. בגד שהשיעור שלו זה שלושה על שלושה טפחים, עם הסק שהשיעור שלו זה ארבעה על ארבעה טפחים, וכן הסק והאור, האור זה חמישה על חמישה טפחים, האור והמפץ, שמפץ זה שישה על שישה טפחים, מצטרפים זה עם זה, מצטרפים זה עם זה. ואמר רבי שמעון, מה טעם? איך הם מצטרפים זה עם זה? זאת אומרת, כמובן, שהם מצטרפים, החמור מצטרף עם הקל. כמו שאנחנו פה מיד רואים, כמו שהדוגמאות שמשנה אומרת. בגד שזה שלושה על שלושה, שזה חמור יותר, שאפילו אם הוא שלושה על שלושה כבר הוא מקבל תומה, הוא יכול להשלים עם חסר לסק, שזה בעצם יוצר מצמר של עיזים, שהוא קל יותר, שרק בארבעה על ארבעה טפחים הוא מקבל תומה, אם יש פה פחות מארבעה על ארבעה, ואתה תצרף לזה את הדבר החמור, שזה הבגד, אז, וביחד עם הבגד, הוא כן ארבעה על ארבעה, אז הוא יקבל תומה. מה הסיבה שמצטרפים זה עם זה? אמר רבי שמעון, מה טעם? פני שראויים לטמא מושב, כי אפשר לצרף אותם, אם אני צריך עכשיו לייעד בגד, בשביל להפוך אותו, מושב על גבי החמור, הרי מכל סוגי הבדים, אם אני רוצה לעשות מהם מרדעת לחמור, או טלאי למרדעת על החמור, גם אם יהיו טפח על טפח, הם יהפכו להיות טמאים תומת מדרס. זאת אומרת, יש משהו מחנה משותף בין בגד לבין סק לבין אור, לבין כל סוגי הבדים האלה, כל סוגי החומרים האלה. כי ברגע שאני מייעד אותם לעשות מהם מרדעת, אז גם אם זה יהיה טפח על טפח, זה כבר יקבל תומה. כל הסיבה שרק שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, זה כשאני עושה סתם בגד, סתם סק, סתם מפץ. אז אני אומר שצריך כזה גודל. מכיוון שיש להם מחנה משותף אחד, אז הם מצטרפים זה עם זה, גם כשהם לא במחנה המשותף, גם כשלא ייעדו אותם למרדעת. אבל מדייק תגמה, טעם הדראויין לטמא מושב. אתה יודע למה הבגד מצטרף עם הסק וכו'? בגלל שיש להם מקרה אחד שיש מחנה משותף ביניהם. אבל אין ראוי לטמא מושב, לא. אם לא שהיה להם מחנה משותף, הם לא היו יכולים להצטרף. אז אם כן, איך כאן לגבי שבת, מין חמור יכול להצטרף למין הקל? איך יכול להיות שטבן יכול להשלים, אם חסר לי בעצה, אני יכול להשלים עם טבן שזה כמלוא פי גמל? הרי אין מקרה מסוים לכאורה שהם רואים להצטרף יחד, אין להם איזשהו מחנה משותף אחד. תרצת הגמרא אמר רבה הכי נמי, גם כל הרשימה של הדברים שהזכרנו, עצה, תבן, אמיר, עשבים, יש להם מחנה משותף אחד. איפה? חזיה לדוגמה. רש"י מפרש שאדם שבא למכור את המוצרים האלה, ששם את זה בדוכן על החלון, אז הוא מצרף את כולם יחד כדי שהרוח לא תעיף, כשכל אחד הוא בנפרד, הרוח יכולה להעיף אותו, אבל כשהם ביחד, אז יש להם קיום. כיוון שיש מקרה שהם יחד והם מצורפים יחד, אז הם גם מצטרפים לעניין שיעור שבת, הדבר שהשיעור שלו חמור יותר מצטרף לדבר שהשיעור שלו קל יותר. אז לדוגמה, אם יש לנו עצה פחות משיעור של כפי גמל, אפשר לצרף קצת תבן, אז מגיע מלוא פי גמל, ואז יהיו חייבים על זה גם בהוצאת שבת. אומרת המשנה, מוציא אוכלים, שזה מאכל אדם, לא מאכל בהמה, מאכל אדם, כל סוגי מאכל אדם, השיעור זה כגרוגרת, ואם הוא מוציא כגרוגרת, הוא יהיה חייב. ומכיוון שכל המאכלים, השיעור שלהם שווה, לכן מצטרפים זה עם זה, פני ששוו בשיעוריהם. אבל השיעור כגרוגרת זה חוץ מקליפתם, הקליפה לא מצטרפת. וחוץ מגרעיניהם, הגרעין גם לא מצטרף. וחוץ מעוקציהם, זנב הפרי שאיתו מחובר לעץ גם לא מצטרף. וחוץ מסובן, שזה קליפת החיטים, שכשקודשים את החיטה, אז הקליפה הזאת נופלת. וחוץ ממורסנם, שמנפים את הקמח, אז זה נשאר למעלה, זה גם כן לא מצטרף. רבי יהודה אומר, הקליפות לא מצטרפים לפרי, חוץ מקליפי הדשים, שהן כן מצטרפות לפרי. למה? שמתבשלות עמהם. כי כשאתה מבשל את הדשים, אתה מבשל את זה עם הקליפה. למדנו במשנה שסובין ומורסן, זה כמו קליפות, זה כמו גרעינים, והם לא מצטרפים לשיעור כגרוגרת להוצאת שבת. שאלת הגמרא, וסובן ומורסנם לא מצטרפים, והתנן משנה מסכת חלה. חמשת רבעים קמח ועוד חייבים בחלה. יש הרי כשאחד עושה עיסה, אם הוא עושה עיסה מכמות גדולה של קמח, הוא מתחייב בהפרשת חלה. כמה זה השיעור של הפרשת חלה? זה בעצם יוצא קו ורבע. חמש רבעים, ארבע רבעים זה שלם, ועוד רבע. חמשת רבעים קמח ועוד, הם חייבים בחלה. עכשיו, כמה זה יוצא בשיעורים של כביצה, שזה אנחנו יותר מכירים? זה יוצא 43 כביצים ועוד חומש ביצה. 43 כביצים זה יוצא בדיוק בגימטריה חלה. חלה זה ח' למד ה', ח' זה 8, למד זה 30, ה' זה 5, ביחד זה יוצא 43 בגימטריה, וזה הסימן שהחזל מביאים לזכור כמה השיעור של הפרשת חלה, שזה 43 ביצים ועוד חומש ביצה. עכשיו, כמה זה באמת כשיעור הלכה למעשה? אז ככה, יש את רבי חיים נאה, שהוא אומר שאם אדם עם לשים שיעור של עיסה מקמח בכמות של קילו ו-250 גרם, כבר ראוי לעשות על זה הפרשת חלה, אבל בלי ברכה. מתי לפי דעתו של רבי חיים נאה אפשר כבר לעשות ברכה על הפרשת חלה? אם זה קילו 670 גרם. לפי דעתו של החזון איש, כבר כשלשים שיעור של קילו 200 גרם, כבר ראוי להפריש חלה בלי ברכה. מתי לפי דעתו צריך לעשות ברכה? כשזה 2 קילו 250 גרם. מעניין שבהלכות יוסף הוא מביא דעתו של אביו, רב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הוא מביא כשעושים עיסה בכמות של קילו 560 גרם, אפשר לעשות הפרשת חלה עם ברכה, וראוי להחמיר שעושים כבר שיעור של קילו וחצי, לעשות הפרשת חלה בלי ברכה. אבל בכל אופן, מה מצטרף לעיסה? הן החיטה עצמה וסובן ומורסנם כן מצטרפים. אז למה לגבי שבת הסובין והמורסן לא מצטרף? אמר הבעיה, לגבי חלה הם מצטרפים להשלים. למה? שכן אני אוכל פיתו בעיסה בלוסה. בלוסה הכוונה מעובבת. אני לא הולך לכתוש את כל ה... סובין והמורסן מתוך החיטים שלו. האוכל את זה ככה עם הסובין והמורסן. לכן לעניין חלה, זה נחשב חלק מהעיסה וזה מצטרף. אבל לעומת זאת לעניין שבת, זה לא נחשב מאכל חשוב. לעניין שבת צריך שיהיה דבר חשוב כדי שיתחייבו על זה משום הוצאה. אז מכיוון שזה לא מאכל חשוב, לא חייבים על זה משום הוצאה. למדנו במשנה רבי יהודה אומר, כל הקליפות לא מצטרפים עם האוכל לשיעור של שבת, חוץ מקליפי הדשים. למה? המתבשלות עמהן. שואלת הגמרא, רק הדשים אין? רק הקליפות של הדשים מצטרפים, אבל פולים לא? הקליפות של הפולים לא מצטרפים לפול? והתניה, הברייתא אומרת, רבי יהודה אומר, כל הקליפות באמת לא מצטרפים עם האוכל לשיעור של הוצאה בשבת, חוץ מקליפי פולים ועדשים, אז למה כאן לא כתוב פולים? עונה הגמרא לא קשיא. הברייתא מדברת בפולים שהם חדתי, שהם חדשים, ששם בדרך כלל מבשלים אותם עם הקליפה, לכן הקליפה מצטרפת. אבל מה שמשנה אומרת שפולים לא מצטרפים הקליפות לפול עצמו, בעתיקי, כשהם כבר ישנים, לא מבשלים אותם עם הקליפה, לכן הקליפה לא מצטרפת. שואלת הגמרא, עתיקי, מה איתה מה לא? למה באמת לא מבשלים פולים ישנים עם הקליפה שלהם? אמר רבי אבאו, כי הם קנים שחורים הקליפות של הפולים הישנים, ואז בקערה, מפני שנראים כזבובים בקערה, וזה לא כל כך, נאה לתבשיל, שיראו את כל החתיכות השחורות האלה בתוך התבשיל, לכן כשזה פולים עתיקים, הם לא מבשלים אותם ביחד עם הקליפה, ועל זה מה שהמשנה אומרת, שכל הקליפות לא מצטרפים, וזה כולל גם קליפות של פול, הכוונה לפולים עתיקים, הדרן הלך פרק כלל גדול, ועד כאן השיעור על דף ע' ו'.